כולם יכולים להתלבש כמו הדמויות, אז עושים קוספליי, אתה יודע?
כן.
אז עושים קוספליי ומתלבשים כמו הדמויות של המשחק, ואז נפגשים, ויש איזה בופה.
וואלה.
כן, ואתה יודע, ומשלמים גם כסף כדי להגיע לאירועים האלה, זאת אומרת, אז כן, אז ביפן האינגייג'מנט הוא מאוד גדול, השחקנים הם יותר גיקים בגדול.
אהלן כולם, אנחנו פה במדברים אסיה. אני נמצא עם דניאל רכטר מחברת Feel Good Gaming. לפני שנתחיל עם הפרק שלנו, אני רוצה להגיד תודה מאוד מיוחדת לדניאל חן מהיקה. הם נתנו לנו את חדר הישיבות פה בפינת אילת ואליפלת. המקום פה ממש מגניב, הייצוב על הכיפק. האווירה שיש כאן היא ממש מעולה. אנחנו נשאיר את הפרטים, ואם זה רלוונטי אליכם, נשמח שתיצרו איתם קשר ותגידו שהגעתם דרכנו. אז אנחנו מדברים אסיה, ואני נמצא עם דניאל רכטר. מה העניינים?
מה קורה? מה העניינים?
מרגישה טוב פה עם החום התל אביבי?
כן, בהחלט חם. אבל גם באמת אחלה של co-working space.
אוקיי.
ממש נחמד להיפגש פה, ותודה שאנחנו נפגשים, זה כיף.
כן.
כן.
אז אני רוצה לעשות איזשהו קצת משל מקדים לפני למאזינים שלנו. אני רוצה שתעצרו ותדמיינו שנייה שאנחנו לא נמצאים ב-2018 או מתי שאתם מקשיבים לפרק הזה. אני רוצה שתחשבו שאתם נמצאים ב-1910 בניו יורק. עכשיו אם אתם לא יודעים ב-1910 בניו יורק, כל התחבורה שהייתה בעיר הזאת, היא המרבית שלה, היה מבוססת על סוסים וכרכרות. עכשיו הבעיה עם כל יצור אורגני, מה לעשות, יודע כל מי שיש לו ילדים, שסוסים אוכלים והם גם מוציאים מהצד השני. וזה הגיע לרמה שמומחים וכלכלנים ישבו ואמרו שאם המצב בניו יורק ימשיך ככה, אז פשוט יערמו גבעות וקירות של 3 מטרים של, אתם יודעים, ענייני סוסים. ועכשיו מה שאני מבקש שתעשו זה שתחשבו שאתם נמצאים ב-1916, ופתאום נכנס הרכב. הנרי פורד ממציא את ומייצר את המודל T שלו, והוא מכניס את זה לתעשייה. עכשיו זה אולי מעניין, זה אולי מגניב, ואתם מרגישים שיש כאן משהו שהוא שונה. אבל מה שאני מבקש, שתנסו לחשוב שאם הייתם ב-1916, אם הייתם מצליחים לדמיין איך תיראה התעשייה שהרגע נכנסה או נכנסה לא מזמן, ואיך היא תיראה 20, 30, 40 שנה קדימה. ובדיוק בגלל זה, אני רוצה, ועל המשל, ואנחנו באנו לדבר, כחלק מתוכנית של כמה פרקים, לדבר על תעשיית הגיימינג. ובגלל זה, זאת הסיבה האמיתית שהבאתי את דניאל רכטר. אז עם ההקדמה הזאת, בוא תספר לנו קצת מי אתה, מה זה Feel Good Gaming, מה היא עושה, ואחרי זה בעצם נגיע לתעשיית הגיימינג כולה.
אז מגניב. אז קודם כל, ההקבלה הזאת היא ממש מגניבה. אני כן חושב שהגיימינג הוא באמת נמצא במקום כזה, שהוא בדרך לשנות את הדברים בצורה משמעותית. אז אני יזם, הייתי יזם הייטק ישראלי לכל דבר, ועשיתי איזה כמה דברים שענייני תוכנה. כשחבר שלי מהצבא אמר לי, בוא ניכנס לגיימינג, אז נסענו, הוא כבר התחיל איזה פרויקט, נסענו ל-GDC ביחד, שזה הכנס הכי גדול בסן פרנסיסקו.
אוקיי, שמה זה GDC?
זה Game Developer Conference, אני חושב, וזה בסן פרנסיסקו, וזה ענק.
אוקיי.
וזה, יש שם הרצאות סופר מרתקות, שפשוט, אתה יודע, של כזה שיתוף ידע כזה, כנס עצום.
על איזה שנה אנחנו מדברים? 2012. אוקיי.
2012.
מגיעים לכנס, מה קורה שם?
מגיעים לכנס, עושים גם סנובורד.
וואלה, אוקיי,
סבבה. אבל מגיעים לכנס גם, כן. ולא, אני זוכר, הייתה שם הרצאה של איזה בחור אחד מגניב שדיבר על מה המתודות הכי יעילות של איך לפתח משחקים. עכשיו, לפתח משחקים זה לא, זה גם פרויקט תוכנה, וזה גם פרויקט בידור.
אוקיי.
נכון? אתה צריך להצליח לבדר עם התוכנה שלך.
כן.
וזה הפקה שהיא תמיד כוללת המון, זאת אומרת, זה הפקה מאוד מורכבת עם הרבה מאוד סוגים של יוצרים שביחד מתחברים כדי ליצור את הדבר הזה.
כן.
אז זה היה מאוד מאוד מעניין לשמוע על איך שהוא דיבר על בעצם דרך מאוד מאוד lean לעשות את זה בצורה שאתה יכול להגיע לתוצאות טובות. ועד היום אני חושב שאני מאוד הושפעתי מה, אגב, מהדבר הזה. אני גם עכשיו עושה הרבה איטרציות, זאת אומרת, אז...
בוא נעשה הפוך.
כן.
בוא תספר לנו, למי שמקשיב, מה אנחנו צריכים לדעת, מה זה תעשיית הגיימינג היום, מה הכיפין שלה, כאילו על מה... מה זה החיה הזאת?
החיה הזאת של תעשיית הגיימינג, זה בעצם, ברגע שנוצר מחשב, אז אתה יודע, כמה אנשים חשבו טוב, בוא נעשה אקסל, וישבו אנשים אחרים ואמרו טוב, בוא נעשה משחק.
אוקיי.
ואתה יודע, אז ישבו כל מיני גיקים וניסו ליצור דברים מבדרים, ואנחנו גדלנו, אני חושב, הדור שלנו כזה די גדל, נינטנדו כזה, שהיינו קטנים, נכון?
אוקיי, אני כבר הייתי בדור של הסוני 1, סוני 2.
אתה כבר היית בסוני?
סבבה. אני באנו עם סטנדרט משחקים שונה לגמרי.
אתה כבר היית, היה לך קלט?
כן, לא, אבל היה לנו גיימבוי. היה לנו גיימבוי.
גיימבוי, אוקיי.
שהיה את הטקס, אתה יודע, שהיית צריך לעשות פו, ככה, כל פעם שהיית צריך, היית צריך להכניס את זה, קצת להתפלל שמה ישראל שזה יעבוד כמו שצריך, ושזה יתפוס.
כן, מחשבים, אז לא היה להם, אתה יודע, הרבה זיכרון, אז היה צריך את הקטריג'ז האלה, כדי שיחזיקו את ה... היום יש לנו, אתה יודע, כאילו, יש זיכרון פלאש, אז...
אוקיי.
כן, בכל מקרה, אז כן, אז ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, גם המשחקים מתעצבים מסביב לטכנולוגיה. ו... נגיד בשנות ה-90, אתה יודע, היה כזה עלייה שכל הזמן תמיד מחפשים את התלת מימד העוד יותר שווה. Okay. וזה באמת פלייסטיישן, זה שחקני פלייסטיישן הם תמיד כזה, אתה יודע, וואו, יצא משחק חדש ויש לו גרפיקה כזאת מטורפת וזה מה שמושך אותך ללכת לנסות לשחק אותו.
אוקיי.
Okay. ותשמע, ובפלייסטיישן לנסות לשחק זה עולה $60 היום. להתחיל משחק, אתה פשוט כאילו, אתה קונה אותו ב-$60. אז התעשייה הזאת של המשחקים של הקונסולות, באמת הייתה מאוד מוצלחת, היא עדיין מוצלחת מאוד היום, אבל אז אתה יודע, נכנס אייפונים, ונכנסו האייפונים והאייפדים, ומשחקי מובייל הגיעו לעולם.
אוקיי. אבל היה לנו קצת סנק וכל מיני דברים בסיסיים.
נכון, התחיל מסנק של נוקיה. אבל כן, אבל זה התפתח מן הסתם, היום יש לנו משחקים, אתה יודע, מטורפים בטלפון.
כן.
ובעצם התעשייה, הנישה הזאת של המובייל, היא הפכה להיות מספר אחת, היא ענקית, היא יותר גדולה מהקונסולות.
דבר איתי סדרי גודל, אולי קצת מספרים,
יוזרים. נגיד, אנחנו עושים משחק ליפן, אז אנחנו מסתכלים מן הסתם על אסיה.
אוקיי.
ואנחנו, התעשייה, זה שש... 6 מיליארד דולר בשנה, ב-2016, רק ליפן. ובסין 7, ובאמריקה 5.5, וזה המדינות שמובילות את התעשייה.
שאנחנו מדברים על מספרים
שכי... בתור צרכנים.
שזה אומר שיש להם אייפון או סמסונג או משהו, בתוך המשחק שיושב להם במובייל, יפן, סין, ארצות הברית, שפכו מיליארדים רק על המשחק שהם ישבו בתוכו.
כן, זה גם, אגב, זה רק מובייל. מה שאמרתי עכשיו זה רק משחקים שהם בטלפון, כאילו.
וואו.
כן. זאת אומרת, מה שקורה זה שאני לא חושב שבישראל בזבוז כסף במשחקי מובייל הוא דבר מאוד שכיח. אתה לא פוגש הרבה אנשים כזה שאומרים לך, וואי, הוצאתי $200 אתמול על Angry Birds, אתה יודע, כאילו, אנשים לא... אנחנו מתייחסים בצורה קצת יותר צינית.
זה נידוי חברתי, אם זה $200 אלה.
כן, זה קבל סתירה, כאילו. אם אתה חפש סתירה, אתה יכול לשאול את האנשים שעושה את $200 על משחק מובייל. אבל זה אחרת. אנשים מתייחסים, אנחנו מדינה מאוד פרקטית כזאת. אנחנו, אתה יודע, כולם הולכים לצבא, וזה התרבות שלנו, היא מאוד תכלסית ו...
אוקיי.
Down to earth כזאת. ואתה יודע, אבל יש הרבה אנשים שמחפשים את הבידור הזה ומוכנים לשלם עליו את הפרימיום.
אוקיי.
ואז הם, אתה יודע, והם נהנים וכיף להם ומשלמים ומוצאים. והמנגנונים גם שב-2013 נכנס הקטע של ה-in-app purchase, נכון?
אוקיי.
של התשלומים, תמיד כשאתה מדבר עם אנשים לא מהתעשייה, אז השאלה הראשונה שהם רוצים לשאול אותך זה איך המשחקים האלה עושים כסף.
אוקיי.
אז במובייל ספציפית, ב-2013 נכנס משהו שנקרא in-app purchase, שזה אומר שאתה לא רק משלם להוריד את המשחק בהתחלה, או שאתה אפילו מקבל את המשחק בהתחלה בחינם, אבל אז אתה חווה איזושהי חוויה מסוימת בתוך המשחק, שיכולה להתעצם, ואתה יכול לקבל יותר כל מיני דברים שנמצאים לך בתוך המשחק, על ידי תשלום תוך כדי המשחק.
אוקיי.
עכשיו, ואז זה חוזר על עצמו, ואתה משלם שוב ושוב, ופה באמת הפוטנציאל הוא להוציא משחקן אחד הרבה יותר מה-60 דולר שהוא היה משלם על להוריד, על לקנות משחק לפלייסטיישן.
הבנתי.
ופה ככה התעשייה של המובייל בעצם.
אז הכניסה זולה, אבל הבופה הוא יקר, כאילו.
הבופה הוא יקר, יש לך, אתה מקבל בופה חינם גם,
אוקיי.
אבל יש
את ה... שזה מודל שאנחנו מכירים אותו בתור פרימיום, כאילו יש לך גרסה פרי כן.
נכון.
תשלומים.
כן, אבל זה לא כאילו one time payment, זה
אוקיי.
recurring payments, וזה, כן, ככה זה עובד.
עכשיו מה, כאילו, תשמע, גם אני הייתי חננה לא קטן בתיכון, היו חברים שלי... לא, אני לא אומר, אתה חננה, כן, אני אומר, אני ואנשים, נתת לי מבט, אני ואנשים אחרים.
לא, דימנתי לך חננה, דימנתי לך כזה חננה חמוד כזה, אני אמת לא חושב, לא, אני לא הייתי חננה.
סבבה, אז אני הייתי חננה, כל הכבוד, סבבה, מודה, והיינו יושבים, והיה משחקים כמו רוקארט וכאלה שהיה תשלום חודשי, אבל זה כי הם הוסיפו כל הזמן, אתה יודע, יצאו משחקים חדשים, היה שרתים, היה עוד פיצ'רים ודברים. כן.
אתה יודע שעדיין המשחק הזה רץ ושיש לו, ושהוא מגלגל הרבה מאוד כסף?
כמה הרבה מאוד כסף?
לא יודע כמה, אבל הוא מוצלח. זאת אומרת, זה עדיין משחק של בליזרד.
שרץ כאילו, כן, כן. מגלגל...
כן, לא, אני לא יודע, יש לזה קהילה, זה משחק מדהים.
לא, זה היה... אני מאוד נהניתי מזה כשזה היה בתיכון, גם רכבתי על משתמש של חבר אחר, אז גם לא שילמתי.
סבבה.
בסוף אני עדיין יהודי, כן, בואו. אבל הפואנטה היא שיכולתי להבין על מה... על מה... לא יודע, היה צריך לשלם שם 70 שקל בחודש. מה במשחקים האלה שיושב במובייל, ואתה מבין, בסוף זה מסך קטן יותר, זה לא... אין מה לעשות, הטלפונים עדיין לא מצליחים לייצר את אותו עולם כמו שיש במחשב או בלפטופים.
כן.
על מה אתה מציע ליוזר ושחקן שגורם לו, כאילו מה אתה יכול כל הזמן להציע לו חדש, הוא אומר, אני רוצה להוציא עוד, שווה לי להוציא זה יותר כסף.
אוקיי, אז קודם כל, נכון, מאוד.
על מה? איבדתי כאילו
על מה זה? על הקטע שזה מסך קטן.
הבנתי, אוקיי.
שזה פלטפורמה פחות חזקה ברמה הטכנולוגית.
אוקיי.
שזה, הבידור הוא מוגבל ברמה מסוימת, אבל זה מאוד מאוד נייד. אוקיי? זה מאוד, אפשר לעשות סשנים של 10 דקות באמצע שאתה באוטובוס, שאתה בין לבין.
אוקיי.
אוקיי? וזה מאפשר חוויות משחק. שונות, או אוקיי, בסדר, אז זה פחות אימרסיבי. אתה לא יושב, אתה יודע, אתה לא צולל לתוך המשחק כמו שאתה יושב מול מסך גדול שיש בו איזה, אתה יודע, מחשב חזק שמראה לך גרפיקה מטורפת ומכניס אותך לאיזה עולם יותר עשיר. אבל אתה כן מקבל, אולי, אתה יודע, אומרים תמיד במשחקי מובייל שהם ממכרים מאוד. אוקיי?
כן.
וזה בגלל שמייצרים לך מעין חוויות כאלה של סשנים של 10 דקות, רבע שעה.
אוקיי.
אולי אפילו, נגיד, 20 דקות, חצי שעה לפעמים, יש משחקים שיש כל מיני רמות אינגייג'מנט שונות ומשחקים שמכוונים אחרת, מכוונים, ממש מעצבים את זה וחושבים כמה זמן השחקן ישחק בכל סשן, וזה הולך איתך. זה הופך למשהו שהוא איתך במהלך היום. אתה מחכה לו, אתה יודע, אתה מחכה לאוטובוס. אתה רוצה כבר להגיע לאוטובוס הזה כדי שאתה תוכל לשבת שם ולתת את הסשן שלך. או רכבת, או לא משנה. אז זה זמן טוב. אתה מחכה לשניים, שלושה סשנים ביום, שאתה הולך לעשות על המשחק שאתה כל כך אוהב, כזה במהלך היום. וזה איזשהו יתרון שיש למשחקי מובייל, משמעותי.
שאני לא צריך לחכות להגיע לסוף היום, ואז שמה לפנות שלוש שעות,
זה לא אירוע, זה casual, בגלל זה זה נקרא casual.
זה quick fix, כאילו.
בגלל זה זה נקרא casual games, כי זה פשוט casual. זה לגמרי קזואל, אתה כזה, אוקיי, לא, שם צחק קצת. ואתה יודע, ואתה אוהב את המשחק. אתה יודע, אם המשחק עשוי טוב, אז אתה מאוד נהנה, אתה יש לך הרגשה שאתה מתקדם לאיפשהו, שאתה מפתח איזה משהו, אתה מקבל, אתה כל הזמן מקבל גרטיפיקציה ו-reward על זה שאתה מתקדם לאיפשהו. זאת אומרת, קראתי איזו כתבה שאומרת שמשחק טוב הוא כמו עבודה, כמו קריירה.
אוקיי.
אוקיי? אבל שמתקדמת מהר יותר. כאילו, וגם עבודה מושלמת. כאילו, כל הזמן הבוס אומר לך כזה, אוי, כל הכבוד, איזה כמו שעשית את זה. ואז...
זה עבודה למילניאלס, כאילו, זה...
כן, זה עבודה למילניאלס, בדיוק.
כל הזמן אתה מקבל רק ביקורת חיובית, רק נקודות. אם נכשלת ולא עשית, אולי תנסה עוד פעם, כאילו, מה אתה אומר?
כן, אתה יכול גם לבוא לעבודה מתי שאתה רוצה, וללכת מתי שאתה רוצה. כן.
אז זה ממש הפלטפורמה, כאילו הפלטפורמה שנקראת המוביל משנה את המשחק.
כן, מאוד. בכלל, אתה יודע, הטכנולוגיה משנה את המשחק, הפלטפורמה משנה את המשחק, וכן, ותשמע, המוביל לא, אנחנו מדברים על זה כאילו שזה נולד אתמול, אבל זה כבר רץ תקופה יפה מאז שיש אייפונים, נכון?
אוקיי.
מה זה, 2009? 2008? לא יודע.
מ-2007 אני חושב שיש אייפון, אבל...
כן, אז אתה יודע, אבל משחקים, שוב, ב-2013 היה את התפנית הרצינית שהכניסה מלא, הזריקה מלא כסף לתעשייה, שזה ה-in-app purchase. שזה, אוקיי, מאותו רגע, כל המשחקים שכאילו היו מוצלחים, השתנו לגמרי, אין יותר. Angry Birds למשל היה לפני הדבר הזה, אתה מבין?
אוקיי.
היום Angry Birds לא יכול להצליח, כי Angry Birds רק היה לקנות את זה בדולר ומשהו, ואז כאילו שחק קצת.
והיום כמה, טוב, זה בטח שונה ממדינה למדינה, אבל היום כמה אנשים מוכנים לשלם על לקנות את המשחק? כאילו לשלם מראש ו...
במובייל קשה למצוא אנשים ש... אלה שמוכנים לשלם על משחק במובייל זה כאלה ש... זה קהל מתוחכם כזה שמחפש משחקים יותר אומנותיים.
אוקיי.
שיש בהם איזשהו פן אומנותי. זאת נישה. המשחקים הגדולים לא מבקשים כסף. הם כולם במודל הזה של של הפרימיום in-app purchase כזה.
הבנתי.
כן. אז זה לא איזה קטע כזה שקורה במובייל.
אוקיי. אז עכשיו עשינו... עשינו סקירה די טובה של איך נראה ענף הגיימינג. בואו, קח אותנו יד ביד אם אפשר, קח אותנו לאיך נראה גיימינג ביפן. איך נראה שחקן היפני, מה הרגלים שלו, תשווה לי אותו.
כן.
תכניס אותי לעולם הזה.
אז קודם כל בואו נסתכל קצת אחורה, ונראה שבעצם, אתה יודע, דיברנו על הגיקים האלה שהתחילו את ה... שראו שיש מחשבים, ואז אמרו, טוב, בואו גם נעשה משחקים. הכי טובים זה היפנים. זאת אומרת, כשדיברתי איתך על נינטנדו, וכשאתה דיברת איתי על גיימבוי, אז אתה יודע, אנחנו מדברים על זה כי זה חלק מהתרבות ומה שאנחנו גדלנו עליו, אבל מן הסתם זה מיפן.
אוקיי.
היפנים המציאו את התעשייה. הם מחוברים למשחקים באופן תרבותי, זאת אומרת, באופן כללי, כן? הם יותר מחוברים למשחקים, לדעתי, מאשר כל העמים האחרים. זאת אומרת, המשחקים הם כזה יותר ב-DNA שלהם.
אוקיי. יש לך הסבר לזה? כאילו, משהו שאתה יכול להצביע, זה בגלל משהו X בתרבות, או שזה פשוט משהו שצמח...
אני חושב שאם אתה יושב עם כל אסיאתי בגדול,
אוקיי.
ואתה מראה לו משחק ממש טוב, ההתלהבות שאתה מקבל ממנו היא הרבה יותר אינהרנטית, ב-DNA שלו, כאילו הוא פשוט מתלהב במקום הרבה יותר טבעי,
אוקיי.
מאשר שמתלהב מערבי.
וואלה.
אני לא יודע להסביר בדיוק למה, אבל אני רואה את זה הרבה. זאת אומרת, ההתלהבות היא זה מעין תשוקה, מאוד מאוד חזקה, שכנראה קצת מודחקת, אולי, בגלל התרבות האסיאתית. זאת אומרת, וואלה. לבטא את התשוקה שלך, אתה יודע, כל היום ליצוק ב... אתה יודע... ולהגיד, כל מיני להגיד, יואו, וזה, כאילו, אני לא יודע, הם לא מדברים ככה בדיוק, נכון? הם קצת יותר מאופקים, בעיקר ביפן, אבל הם יותר מאופקים, אני חושב, בהרבה מדינות שם, ויש הרבה יותר, יש חוקים בתרבות, יש חוקי איך צריך להתנהג, אני חושב שזה לא כזה מקובל כמו, אנחנו נורא אמריקאים כאלה בתרבות שלנו, נכון? כאן במערב, אז אתה יודע, אז אמריקאי אומר, יאו, וזה, אתה יודע, אז אין את הדבר הזה, ויש איזושהי תשוקה מאוד, יש איזושהי תשוקה מאוד מאוד חזקה. אני לא יודע אם זה רק האיפוק הזה, שמביא את ההתלהבות הזאת, יש עוד איזה כמה סיבות בטוח, אבל הם עפים על משחקים. עכשיו, אני יכול, נגיד, בוא ניתן נתון, אתה יודע, שאם יש חבר'ה מהגיימינג שמקשיבים לי עכשיו, אז בואו תקשיבו לנתון הזה.
אוקיי, סבבה.
במערב, בערך 5% משלמים. זאת אומרת, אתה משלם לפרסומות, מביא שחקנים למשחק שלך, ואז יש לך 100 שחקנים שנכנסו למשחק.
אוקיי.
מתוכם רק 5 ישלמו. זהו, זה הממוצע בתעשייה.
אוקיי.
ביפן זה 25%.
וואלה.
זה הממוצע, כן. אז הסיכוי שאחד מ4 אנשים בעצם ישלם לך במשחק. אז קשה להסביר את זה, הם פשוט מאוד נהנים לבזבז כסף במשחקים.
וזה לא צריך הצדקה, זה לא, זה פשוט, כן, כאילו אני על המשחק ואני רוצה להוציא עליו כסף, אני אציע איזה כסף.
אתה, בדיוק, אתה לא, אתה אמרת שזה מביך, כאילו, לישראלי זה מביך להגיד שהוצאתי עכשיו $400 על, על משחק, נכון?
ברור.
אז ליפני זה לא. אני אגיד לך, זה הבידור שלהם. אתה, נגיד עכשיו תגיד לי שהלכת אתמול, אתה יודע, אתה ירושלמי, אתה עכשיו יוצא בתל אביב עם איזה כמה חבר'ה, כן?
ואתה אומר שיוצאת... זה תלוי אם אני מקבל את הוויזה להיכנס לתל אביב, את
הוויזה לירושלים. כן. אני, אתה יודע, אני לא יודע, קיבלת את הוויזה.
אוקיי.
אתה הולך למסעדה ואתה אומר לי, תשמע, בואנה, הייתי היום במסעדה ממש טובה, אתה מראה לי תמונה של האוכל, אתה אומר לי, בואנה, זה היה כזה טעים, ורוצאת שם, נגיד, איזה $100-200, לא יודע, עם החברים שלך, נכון?
כן.
לקחת גם את היין, ולקחת גם את זה, אתה נורא נהנה, היה לך נורא כיף, וזה נורא מקובל תרבותית ששם בחרת להוציא את הכסף, את ה-hard earned money שלך שם.
אוקיי, ששם יכולתי כאילו להתפנק.
כן. אז אנחנו כאן בתרבות, אתה יודע, ישראל מדינה חמה, יוצאים כל הזמן, אוכלים בחוץ, נהנים וזה.
אוקיי.
זה לא ככה בכל העולם, ובטח שלא ביפן, איפה ש... אתה יודע, זה הרבה יותר מקובל, להוציא את הכסף שלך על דברים שיש להם איזשהו ערך בידורי שקשור לאנימה, מנגה ואתה יודע, ומשחקים.
כן.
אז שם כשאתה אומר, הוצאתי $400 במשחק, אז אומרים, בוא נה, מה השגת עם $400? לצפר לי כאילו לאיפה הגעת ומה עשית עם כל הכסף הזה כאילו.
תראה לי את השריון, תראה לי את...
תראה לי את השריון שהוספת לחייל שלך, כן? תראה לי מה הולך שם.
אשכרה.
אז זה פשוט תפיסה אחרת על בזבוז כסף במשחקים.
הבנתי.
וגם, אתה יודע, כל מיני, עוד כל מיני סיבות קטנות שגורמות לזה שאנשים...
אז כן. כמה זמן, נגיד כמה שעות יושב השחקן היפני על משחקי קז'ואל, כמה השחקן היפני יושב על משחקי כל מיני, איך זה נקרא? משחקים שהם ברמה יותר...
כן, יש קז'ואל, אז יש משחקי קז'ואל שזה... ואז יש הייפר קז'ואל.
אוקיי.
ויש מידקור והארדקור. אז הייפר קז'ואל זה משחק שאתה מוריד אותו, ואתה לא צריך ללמוד אותו בכלל, אתה פשוט לוחץ על המסך ופתאום אתה משחק אותו.
אוקיי.
אתה יודע? כי אתה יודע, את שיחקת במשחק הזה, שהוא כל כך פשוט...
שהוא אינטואיטיבי ברמה שהוא לא צריך...
כל כך אינטואיטיבי ואין בו שום עומק, ואתה פשוט כאילו יש איזה כדור שקופץ על המסך, ואתה כזה לוחץ עליו, והוא כזה בוינג בוינג, ואתה יודע, אתה פתאום נהנה לך, ואתה נמצא באיזה מקום שאתה... פתאום צללת לתוך איזה...
תוררת השנה אחרי זה.
כן, אתה כזה, אופס, עברתי את הזמן כזה.
כן, אוקיי.
אז זה הייפר קז'ואל. ואז יש קז'ואל, שזה בגדול מנסים להכניס אותך למשחק גם, בכלילות מאוד מאוד גדולה, מאוד קל להבין את הגיימפליי ולהבין איך לשחק את המשחק.
אוקיי.
אבל יש איזשהו עומק, אתה פתאום רואה שמסביב למשחק, אתה יכול לאסוף דברים כאלה, ואתה יכול לשדרג דברים כאלה, ואז אופה, אוקיי, יש לך איזו הרגשה של איזושהי התקדמות שהיא הרבה מעבר לסתם להקפיץ את הכדור, ואז אתה יכול להתמכר למשחק הזה לזמן ארוך יותר.
אוקיי.
ואז יש מידקור והארדקור, שזה משחקים שיש בהם עומק הרבה יותר גדול, ואתה יודע, ואתה יכול, לוקח לך הרבה יותר זמן גם ללמוד את המשחק, ואתה צריך, זה שחקנים אחרים מאוד, שונים לגמרי.
באופי של שלהם,
כן,
כאילו.
כן, זאת אומרת, אתה יודע.
אני לא יושב אותו בעיניים, שאני אעשה איזה משהו הייפר קז'ואל באוטובוס, ואז אני אגיע הביתה ודפוק, כאילו מרתון של 5 שעות. כן. או שזה כן יכול לקרות.
יש לך מערכת יחסים עם המשחק, בתור שחקן. ואתה okay. שואל את עצמך מתי אתה רוצה ביום לתת למערכת היחסים הזאת זמן. ובהייפר קז'ואל זה, אתה יודע, זה מלא סטוצים כאלה.
זה הטינדר, זה הטינדר של המשחקים.
כן, אתה פשוט, אתה יודע, זה עובד, זה קורה.
אוקיי.
Okay. ובמשחקים האחרים אתה צריך להשקיע הרבה יותר כדי להגיע למקום שבו אתה באמת immersed בתוך העולם הזה. ואז okay. אתה, החוויה שלך היא יותר עמוקה, אתה נהנה בצורה יותר עמוקה, אבל אתה לוקח הרבה יותר זמן ללמוד את זה, ובגלל זה גיקים,
okay.
רק גיקים רציניים ביותר, משחקים את המשחקים ההארדקור.
אוקיי.
Okay. כן? כי, זה, כי הם, יש להם הרבה, הם רוצים להשקיע הרבה זמן, ולהיות בתוך איזושהי קהילה יותר מצומצמת של אנשים,
mm-hmm.
שאשכרה הלכו וצללו ונכנסו לתוך העומק של הפרטים וזה. שלהם, הם,
ופורומים וכאילו ממש לחפור.
כן, ממש. הם ממש יוצרים, אתה יודע, אתה תראה קבוצות של חברים שמכירים דרך המשחק, ואז כאילו זה כל העולם שלהם. ממש קהילות, ממש מייצר קהילות. יש משחקים שיש מסביבם קהילה, אבל אתה לא תראה את זה בהייפר קז'ואל. אתה לא תראה כזה אנשים שאתה יודע, וואי, גם אתה שחקת את הכדור הקופץ הזה, בוא נצא לבירה.
אז כאילו, משחקי אונליין ומשחקי מובייל, הארדקור, כמו שאתה אומר.
כן.
יכולים להוביל
לחתונות.
למפגשים.
לחתונות של אנשים, כן. ממש לקהילות מאוד מוגדרות של אנשים שזה מה שהם עושים, והם מבזבזים כסף גם בתוך המשחקים האלה. אני לא בהארדקור, אני לא מתעסק בהארדקור, אז okay. אני לא יודע ממש, אבל אני כן יודע שזה קהילות, זה אנשים שהם מאוד, כן.
שמפגשים אחרי זה לדבר כמו שווה לראות את מכבי, כאילו.
ממש, כן. כן.
וואלה.
כן, יש המון כמו ששני שחקנים, כמו ששני אוהדים של מכבי,
אוקיי.
מדברים, בוא ניקח את מכבי בכדורסל כדי שיהיה לנו יותר מהמאזינים שהם בעד
הקבוצה. מה שאתה רוצה.
לא מכבי בכדורגל, כי אז אתה יודע, זה חותך אחר עכשיו. אז נגיד מכבי בכדורסל. אה לא, רגע, אבל אתה ירושלמי, אז אני גם לא, גם את זה אני לא יכול להגיד.
אני לא יודע לכדרר.
סבבה. אז בוא ניקח את מכבי.
סבבה.
ונגיד, ויושבים שני אוהדים, ואז הם מדברים על, אתה יודע, על שמועות, על זה שהשחקן... עכשיו יש לו חברה חדשה, אתה יודע, והם כזה, כן.
אני רואה שגם אתה לא כזה בקי בכדורסל, שתעף עליי, כאילו...
לא, אני ממש לא, אבל...
כאילו אני חי בבועה. אתה לא בא לעבוד על אף אחד.
לא, אני... תקשיב, מכבי לא הולך טוב הזמן האחרון, לא כיף.
הבנתי.
כדורסל.
סבבה.
זהו, אז אני אומר, אז נוצר איזשהו עולם תוכן, זאת הנקודה.
אוקיי.
וכשהעולם תוכן הוא עמוק, ושאתה יודע, ומייצרים הרבה סיפורת, יש על מה לדבר, וזה יוצר... קליק שמחבר בין אנשים ויוצר קהילות.
אוקיי.
כן.
אז עכשיו עשינו את האינטרו, נכנסנו קצת יותר עמוק. איך בכלל אני נכנס בלתכנן משחק? כאילו, אם אנחנו מבינים שיש הבדל בין השחקן היפני, השחקן הסיני, השחקן האמריקאי, גם בתוך הקאז'ואל, איך אתה נכנס ומתחיל לתכנן ולתכנת ולבנות את המשחק, שיהיה מה שנקרא טיילור לשחקן היפני?
אז אני חושב שזה כמו כל מוצר. אתה צריך להכיר את השוק.
אוקיי.
ואז אתה צריך לשאול את עצמך איך אתה מייצר משהו שיתאים לשוק. אני לא חושב שהרבה חברות משחקים מתחילות ככה. אני חושב שאנשים באים הרבה פעמים מתשוקה ליצירה, נכון? זאת אומרת, בכלל, חברות, סטארט-אפים, אתה יודע, אז הם נוצרים הרבה פעמים ממקום אישי יותר. מישהו, אתה יודע, יש איזושהי תשוקה אחרת, אז כשאתה בא לעשות משחק, בקיצור, אז אני מנסה להגיד, אז הרבה פעמים זה פשוט שני חבר'ה שאומרים, בוא נעשה משחק שעובד ככה וככה, ואיזה כיף זה יהיה, ואז אתה יודע, ואז הם פשוט עושים את זה, ואז מתגלגלים ורואים מי הקהל של זה, ואתה יודע, ומקווים שילך להם טוב.
אוקיי.
אבל אם אתה רוצה להסתכל על זה ממש בתור ביזנס, אז אתה יודע, מה שאנחנו עושים, מן הסתם, כל האנשים שבתעשייה הזאת.
אוקיי.
אז כן, אתה קודם כל מסתכל על על מה שכבר הצליח. ואז אתה מנסה להבין, אוקיי, איך אנשים חווים את זה, ואיך זה בחיים שלהם, ואז אתה מנסה לעצב אחד נוסף כזה.
הבנתי.
שיכנס באיזה נישה מסוימת שאף אחד אחר לא בדיוק נמצא שם. ואתה מספק בידור. זה בידור.
אוקיי.
כן.
אז כאילו אתה, ממה שאתה אומר, החלטת איך, כאילו, מה גרם לך להחליט, אוקיי, אני רוצה את השוק היפני, ההזדמנות, האחוז משלמים והפוטנציאל שלך?
אז הסיפור שלי זה ככה, אני רציתי למצוא משהו שגם יש לי תשוקה אליו, אפרופו מה שדיברנו עכשיו, רציתי גם לעשות משהו שהוא מאוד מקצועי ומכוון לקהל היעד, אבל גם משהו שידבר לתשוקה שלי.
אוקיי.
אני מאוד אוהב מוזיקה אלקטרונית, זה מה שעשיתי בילדות שלי.
אוקיי.
ואז פשוט, בגלל זה שדיברנו על הסאונד פה, אז אני כזה, אני מבין בסאונד.
אוקיי, סבבה.
אז אני מאוד אוהב מוזיקה אלקטרונית, ופשוט אמרתי, בוא נראה את תעשיית, איך המוזיקה מתחברת למשחקי מובייל. והתחלתי לעשות מחקר.
אוקיי.
וראיתי שביפן יש את ה... אתה יודע, יש את הנישה של המוזיקה היא הכי חזקה בעולם. וזה סקרן אותי.
וואלה.
ואמרתי עצמי, למה המשחקים משחקי מוזיקה ביפן הם הכי כאילו מוצלחים? ויש שם תעשייה מטורפת ומדהימה ומרגשת, ואנשים שם, אתה יודע, כן, זה יותר כזה לכיוון המידקור, הארדקור כזה, רמת האנגייג'מנט של השחקנים, הם בטירוף על המשחקים האלה, וזה היה מעניין, ואמרתי לעצמי שזה מה שאני רוצה לעשות הפעם.
אוקיי.
כן.
אז יש משחק, איך אתה... אוקיי, יש משחק שאתה חושב שהוא טוב לשחקן הפני. איך אתה משווק אותו, דרך איזה פלטפורמה? כאילו, מן הסתם זה לא... אין חנות שאני יכול לפתוח באמצע טוקיו ולהכריח אנשים להוריד את זה. איך עושים את העבודה הזאת? איך עושים את הסקר שוק הזה? כאילו...
שוב, אתה יודע, אתה רוצה לראות איך אנשים אחרים משווקים את המשחקים שלהם. אנחנו לא ממציאים את התעשייה, נכון? אז אנחנו רוצים לראות איך אנשים משווקים את המשחקים שלהם, ואנחנו רואים שנגיד ביפן, יש חלק מאוד נכבד מהתקציב הולך לאופליין, שזה מאוד מאוד מעניין. אם שוב, אם מאזינים לנו עכשיו חבר'ה מהגיימינג במערב,
אז... שמה זה אומר שזה הולך לאופליין?
זה אופליין, אוקיי, אז... אז נכון, אז אנחנו, אז עכשיו יש, בוא נעשה עכשיו משחק מערבי לצורך העניין, או משחק לישראלי, בסדר?
אוקיי.
איפה תרצה לפרסם את המשחק לישראלי? אם מה שאתה רוצה שהם יעשו זה יורידו אפליקציה.
אוקיי.
אז אתה יודע, הם קוראים עיתון או משהו, ואז אתה תשים להם פרסומת כזה, בוא תשחק את המשחק המגניב הזה. אם זה נגיד משחק שהוא קצת פוליטי, אז אתה תשים את זה באיזה, אתה יודע, כשהם קוראים כתבה בעיתון בטלפון שלהם.
אוקיי.
נכון? באיזה אתר של עיתון, אז אתה תמשוך אותם לאיזה משחק פוליטי. ואם המשחק הוא משחק סתמי, אז אתה תחפש אותם אולי, תלוי מי הם, אתה יודע, איזה אנשים גולשים שם, ואתה, בגדול פייסבוק, פייסבוק, הרבה יוזרים אתה תביא אותם בפייסבוק. אז זה המרקטינג, המרקטינג הוא דיגיטלי. כי אתה מחפש בן אדם ש... אתה לא תשים שלט חוצות ותגיד, היי, יש לנו משחק חדש, בואו תורידו אותו, זה לא רווחי. זאת אומרת, כן. אמרנו 5% משלמים, אני לא יודע כמה בישראל, נראה לי פחות מן הסתם, אבל...
ישראל זה מינוס, אתה גם...
במינוס, הם מנסים להרוויח כסף מהמשחק, לא... כן, אז ביפן עושים שלטי חוצות. כשאני אומר אופליין, אני מתכוון שזה לא דיגיטלי, אתה מסתובב לך בטוקיו, ויש על הקירות פשוט פרסומות ענקיים למשחקים. זה קורה גם בנגיד קליפורניה, אתה רואה כאלה דברים.
אוקיי.
אבל ביפן זה כבר, זה הרבה יותר מסיבי. ביפן ממש יש הרבה משחקים שעושים את זה, והם מייצרים את הקהילות האלה מסביב למשחקים, כי ככה השחקנים שם משחקים, וזה... האינגייג'מנט הוא הרבה יותר רציני.
הבנתי.
כן, אז זה האופליין שהתכוונתי, שיש חלק רציני מהתקציב הולך גם לאשכרה, להרים אירועים, פיזית.
של אירועי אופליין, של תבואו, כאילו...
של תבואו, ושהוויס אקטריות, שעכשיו היו במשחק הזה ועשו את הדיבוב של הדמויות.
אוקיי.
הן הולכות להגיע עכשיו לאירוע, ואנחנו הולכים לעשות שם, כולם יכולים להתלבש כמו הדמויות, אז עושים קוספליי, אתה יודע?
כן.
אז עושים קוספליי ומתלבשים כמו הדמויות של המשחק, ואז נפגשים, ויש איזה בופה.
וואלה.
כן, ואתה יודע, ומשלמים גם כסף כדי להגיע לאירועים האלה, זאת אומרת, אז כן, אז ביפן, האינגייג'מנט הוא מאוד גדול, השחקנים הם יותר גיקים, בגדול.
הבנתי.
כן.
אז עכשיו, תאר לעצמי שיש חבר'ה יפנים שאתה מעסיק אצלך.
כן.
איך זה לנהל, לעבוד, לתמרץ, איך נראית האינטראקציה הזאת?
תראה, אנחנו... ישראלים ויפנים הם מאוד מאוד דומים בדבר אחד, שהכלכלה מונעת מכוח ההון האנושי.
אוקיי.
אוקיי? אין לאחרונה, אתה יודע, גילו פה קצת גז, לא יודע מה זה יעשה להון האנושי פה, אבל אנחנו, אתה יודע, הרמנו, אני אומר הרמנו כאילו שאנחנו עשינו את זה, אבל אתה יודע, הרימו פה מדינה שלא היה פה, היה פה מדבר. וההון האנושי, אנשים הגיעו והרימו את הדבר הזה והתבססנו על היכולת שלנו לעשות עסקים, חוץ מה, אתה יודע, ים המלח, אני לא יודע מה עוד היה פה שנתן לנו כל כך הרבה, אתה יודע. אז היה לנו, יש לנו את ההייטק, יש לנו את האגריקולצ'ר, את הזה, שמכניס לנו הרבה כסף למדינה הזאת. וגם התעשייה הביטחונית, שזה גם קורה. ואז כשאתה מסתכל על יפן, אז גם, אני לא יודע בדיוק איך זה מתחלק שם, אני יודע שאין להם שם משאבים, משאבים טבעיים. אז המשאב הוא האנושי. וזהו, אז זה משהו שמאוד דומה. ומשהו שמאוד שונה בלעבוד עם יפנים. אוקיי, רגע, ולגבי זה שהמשאב האנושי הוא מאוד דומה, זה זה ששנינו, שני עמים שעובדים מאוד מאוד קשה.
אוקיי.
החברה שלנו נמצאת באירופה, ובאירופה, אתה יודע, בשעה 6 כולם קמים והולכים, אבל כאילו יפני וישראלי ירצו להישאר ולעבוד עוד כמה שעות.
כי זה בשביל להיות חדור מטרה, או זה כי הבוס עדיין נמצא במשרד? או כי זה חלק מהסריטה, כאילו...
כי זה חלק מהסריטה.
לטובת התאגיד כזה.
קודם כל זה חלק מהסריטה. זה הדבר הכי חשוב והכי יפה שאפשר להגיד, גם על הישראלים וגם על היפנים, שהם רוצים לקדם את החברה, שהחברה תצליח. זה עובדים טובים, זה עובדים שמאוד מאוד חדורי מטרה. מצד שני, אתה יכול גם להגיד על האירופאים, שאתה יודע, הם מגיעים למשפחה בסוף, יש להם יותר שעות משפחה, אתה יודע.
כן.
אז זה גם יפה, כאילו. אבל בתור עובדים זה נורא כיף לעבוד עם התשוקה היפנית, שהיא מאוד חדורים כאלה כמו ישראלים. אבל מה ששונה זה באמת התקשורת, היא מאוד מאוד שונה.
מאיזה בחינה יש משהו שאתה יכול לספר לנו?
תשמע, לא יודע, לא איזה, אתה יודע, דברים קשים שקרו לי בעבודה עם יפנים, אבל פשוט, אתה יודע, זה תקשורת אחרת, ואנחנו מאוד ישירים.
אוקיי.
והם לא כל כך ישירים. הם רואים אותנו, אגב, הם רואים אותנו כמו, יותר כמו סינים, זאת אומרת, בישירות שלנו.
שזה טוב או רע.
הם לא אוהבים את זה, היפנים. הם לא כאילו מסתכלים על ישראל ואומרים, אוי, איזה כיף שהבן אדם הזה כל כך ישיר איתי עכשיו. זה לא נוח להם. הם לא נוח להם, אתה מבין? הם רגילים לתרבות שהיא ב... יש הרבה סמליות והרבה כאילו, אתה יודע, אתה מעביר מסר גם בשתיקה.
אוקיי.
או בזה שאתה בכוונה לא עונה על השאלה ששאלו אותך. זה להגיד הרבה.
כמו מה?
ישראלי ש... לא, נגיד עכשיו אני אגיד... איך אתה מרגיש עם, אתה יודע, עם השינוי שעשינו עכשיו במתודולוגיות שלנו, כן?
כן.
אז אתה יכול להגיד לי, תשמע, זה חורבן, זה מאפן. אתה ישראלי? אתה מבין? מה שינית את זה? מה, אתה דפוק? אתה יודע, אתה יכול לדבר ככה עם הבוס שלך רק בישראל. משתי סיבות, גם כי אנחנו נורא ישירים, וגם כי אין לנו היררכיה. ההיררכיה היא מאוד מאוד שטוחה בישראל.
אוקיי.
בישראל, בגלל הצבא, אני חושב, אתה יכול לדבר עם הממפה שלך הוא גדול ממך בשנתיים, כאילו. אתה יודע, בשלוש.
אוקיי.
אז אתה יודע, ההיררכיה הצבאית היא מביאה מצב כזה שכל אחד יכול לבוא ולדבר עם הבן אדם in charge ולהגיד לו מה הוא חושב על מה שקורה פה כרגע.
אוקיי.
זה משהו שהוא בלתי נתפס במקומות אחרים בעולם. ובטח שביפן, איפה שההיררכיה היא מאוד הרבה יותר חזקה, ואתה יודע, ויש המון עניין של כבוד, ואתה צריך ממש לעבוד נורא קשה ולהוכיח את עצמך לפני שאתה בכלל יכול לתת ביקורת לבוס שלך. אז אני צוחק על זה עם העובדים שלנו, ואני אומר להם, תקשיבו, אתם יכולים להגיד לי מה אני עושה לא בסדר, מתי שאתם רוצים, והם כזה, לא קולטים אותי, לא מבינים מה אני מדבר.
זה מלכודת, it's a trap.
זה ממש כן, הם מפחדים, כן. כן, זה, אבל הם, לא, הם כבר מכירים אותי, אז בסדר, אבל...
אז עכשיו נניח, חס וחלילה, יש עובד שעשה, לא יודע, עשה עבודה חרה, כאילו זה קורה, מה לעשות, אף אחד לא... איך אתה אומר לעובד כשאתה חושב שאתה מאוד לא מרוצה מהעבודה שלו? איך אתה...
אם אתה רוצה שזה יהיה אפקטיבי ושהוא לא יעלב, אז אתה לא מדבר עליו כמו ישראלי.
לא, סבבה, אז אני אומר, אתה בתוך הראש בא לך לקלף את הפנים כאילו מאיך שזה נראה, או לא יודע מה. אתה רוצה גם לשמור על מה שנקרא to save face, אתה רוצה לשמור על הכבוד שלו, אתה רוצה שהוא ירגיש אהוב ורצוי בעבודה וכל הערכים היפים האלה.
כן.
אז איך אתה...
קודם כל אתה תגיד לו שזה... לא יודע, אני נגיד, אני מאוד ישראלי וישיר, אבל אני כאילו פשוט יעדן את זה טיפה. אני אגיד, תשמע, כנראה שזה לא היה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. אז אני מדבר עלינו, אנחנו היינו יכולים לעשות, נגיד.
הבנתי.
מעדן את זה, ופשוט... הם גם נורא, אתה יודע, הם נורא קשים עם עצמם. הם כזה...
גם בלעדיך.
הם ביקורתיים כלפי עצמם. הם רוצים להיות נורא טובים, הם רוצים להיות זה. אתה כאילו, אתה יודע, זה תלוי. יש אנשים ש... זה תלוי בעובדים, אתה יודע, זה ניהול עובדים. זה דבר שהוא מן הסתם משתנה מבן אדם לבן אדם.
אוקיי.
זה מאוד משתנה מבן אדם לבן אדם. אבל אתה יודע, אתה צריך לדעת לדבר עם הבן אדם בצורה שהמסר יעבור ושהוא לא ייפגע, שירגיש טוב, שיהיה לו כיף בעבודה.
אוקיי.
כן, יפנים באופן כללי, בהכללה, אתה צריך להיות פחות...
אגרסיבי איתם.
כן, אנחנו מאוד אגרסיביים, הישראלים.
הבנתי.
כן.
עכשיו כאילו, תשמע, יצאנו לדבר פה, א', זה מעניין, אבל אתה יודע, יצאנו לדבר כזה על יותר סטוצים של משחק, או יותר הארדקור, או זה, או אינגייג'ינג. ממה שאתה מספר לי, יש כאן משהו אתה יודע, מה-DNA, מהעמוד שידרה של התעשייה הזאת, היא משהו שבנוי להיות מאוד...
ממכר.
כן.
כן.
ואיך... כאילו, שחקנים הם סבבה עם זה, אנשי חברות, אם זה היה, כאילו כולם, כאילו הצר... כולם משחקים על אותם חוקים, כולם יודעים במה אנחנו מתעסקים?
בוא נדבר רגע קודם כל עלינו הצרכנים, איך אנחנו מרגישים לגבי זה.
אוקיי.
זה בידור, נכון? אז אם עכשיו אתה הולך לראות סרט,
אוקיי.
ואתה משלם כסף לסינמה סיטי והולך וצופה בסרט, אתה מצפה, אתה יודע כמה דקות בדיוק הולך להיות הדבר הזה.
נכון.
אתה יודע מי הולך לשחק שם. אתה מכיר את הבימאי.
רציתי להתבחן על זה שסרט עולה 40 שקל. הצלחתי להכניס את
הבדיחה. אבל יש אחד פלוס אחד פה ביז. יש אחד פלוס אחד.
צריך לראות דם עד שאתה מקבל את זה בעגלות. סליחה, אספלנט, נרצה חסות מתישהו בעתיד. לא משנה, זה אחלה דיל. סורי, סליחה, תמשיך.
כן, אז אתה צריך, נכון, אז הנה אתה רואה, אז אתה כבר חושב, עכשיו אתה, יש לך איזה שהם רגשות לגבי כמה זה עולה, הבידור הזה.
אוקיי.
לגיטימי לגמרי, כל צרכן יש לו רגש לגבי כמה בידור, משהו עולה, לשלם עליו.
כן.
ואתה שואל את עצמך, אתה עושה את השיקול שלך, אתה הולך, לא הולך לראות סרט עכשיו. אוקיי. תלוי בבימאי, בזה, ב, לא יודע, בקולנוע.
סבבה, אוקיי, עד כאן.
זה נכון שזה נהיה מאוד מאוד מטושטש במשחקי מובייל, ושזה נהיה מאוד מאוד ממכר במשחקי מובייל. זה נכון. זה חלק מהסיבה שהתעשייה כל כך מוצלחת, ושאנשים מבזבזים בכסף לפעמים יותר מה שהם רוצים.
אוקיי.
אבל אני חושב שהצרכנים לומדים את הדבר הזה. ושאתה יודע, ושאיזה כמה אנשים עשו איזה כמה טעויות ואולי יוציא יותר מדי כסף, אבל הם לא יעשו את זה שוב, אני מקווה, אלא הם כן משוגעים, אתה יודע, אבל אני... אבל לומדים איך לשחק את זה. ודווקא ישראלים, שהטבע שלהם הוא מאוד מאוד בהתחלה סקפטי, ולא יוציאו כסף על דבר כזה, כי הם יחשבו, אתה יודע, בוא נע, כמה, אתה יודע, תמיד יושבים ישראלים ושואלים כמה פיתות הוא עושה הפלאפל הזה בחודש, כדי לעשות להבין כמה הוא מגלגל, אתה יודע.
נכון.
אז אתה רואה משחק מובייל, אתה כזה, רגע, רגע, רוצים ממני כסף? כמה פיתות הוא פה מגלגל? אתה יודע, אז הישראלים כאילו, הם לא באים עכשיו להוציא כסף על משחק מובייל, אבל אני חושב שהיום דווקא,
אוקיי.
יותר ישראלים מוצאים כסף למשחקים. אין לי את הנתונים האלה, כי לא, התעשייה הישראלית קטנה ולא מעניינת, אבל
אוקיי.
אני מרגיש את זה, אני חושב, כי אנשים לומדים טיפה. ואומרים, אוקיי, אז אני יכול עכשיו להחליט שאני יוציא קצת כסף, ואני אקבל מזה...
אנחנו מדברים על מובייל כאילו זה, אנחנו לא מדברים על סוני, אקסבוקס, כל...
כן, שם זה כמו סרט, שם אתה קונה ומשלם פעם אחת, אבל...
הבנתי.
כן, אתה צודק, אנחנו מנסים לגרום לאנשים להתמכר. אבל ההתמכרות שלהם היא לא התמכרות ל... אתה יודע, ל... לא יודע מה. טבק שנותן להם סרטן. זה התמכרות לבידור. אז זה בסדר. זה... אני חושב שזה בסדר. וההתמכרות היא לאו דווקא ללשלם. היא ליהנות מהמשחק.
אוקיי.
והפונקציה של לשלם זה כבר שאלה אחרת. אתה כן מנסה לדרבן אותם לשלם, בטח. אבל כל עסק עושה את זה. והצרכנים מתפקחים, לומדים, וכן, יש סיפורים מוזרים על אנשים שמוצאים יותר מדי כסף במשחקי מובייל, כן?
תן לי משהו פיקנטי.
אני אתן לך את זה, אני אתן לך את הדבר הכי פיקנטי, שבעצם בערך איזה אחוז מהשחקנים מממנים 90% מהמשחק.
אחוז?
כן.
וואלה.
קוראים לזה, כאילו, אתה יודע, זה קצת פחות מאחוז, תלוי איפה אתה מסתכל ובאיזה משחק ובאיזה, אבל בגדול, אתה יודע, זה נעים, כן. אחוז קטן מהאנשים שמשחקים משחק, מוציאים הרבה כסף במשחק, וככה מממנים את כל החברה שמאחורי המשחק כדי להמשיך לייצר את המשחק הזה.
וואלה.
כן.
וואו.
אז, והחברה האלה מוציאים הרבה כסף. ויש לנו שם לאנשים האלה, אנחנו קוראים להם לוויתנים. ווילס.
בגלל השלמנות, לא כי הם יושבים ואתה
יודע. כן, הם כאלה, אתה יודע. כן, הם שלמנים. לוויתנים הם בעצם שלמנים. היום אם תשאל, אתה יודע, ביולוגים ימיים, אני אגיד לך שלוויתנים הם שלמנים. ממש.
כן. סגור?
כן.
עכשיו, אוקיי, מגניב. שאלה רגע לפני. אתה עכשיו יושב ואתה מתעסק עם התרבות היפנית, אתה מעסיק ועובד עם יפנים, ועובד עם פרטנר ומשווק, ובסוף אינטראקציה עם הרבה הרבה חיכוך. בסופו של דבר עם יפן, כאילו בוא נגיד את זה תכלס.
כן.
אתה, עם איך שאתה חושב, זו שאלה גם שאני שואל הרבה חבר'ה. אתה חושב שעדיף לבן אדם ללכת אחרי ההזדמנות? זאת אומרת, כמו שאתה עשית על, אוקיי, בוא נעשה משהו גיימינג, בוא נלך ליפן, ואני חושב שיש כאן איזשהו אופורטוניטי שאני מנסה לנצל, או ללכת לגור במדינה קודם, אתה יודע, לעשות בזה תואר, להפוך את זה לפשן, וכאילו, מה אני מייצר קודם? אני הולך אחרי ההזדמנות, או שאני הולך אחרי הסקיל ולהיות, מה שנקרא, דוקטורנט לתרבות היפנית וכאלה. אתה מבין את השאלה שאני שואל?
כן, תראה, זו שאלה של כמה אתה רוצה להיות, כמה אתה רוצה להיות מחובר למחקר שלך ולתרבות שאליה. כן, אנחנו, תשמע, אנחנו מייצרים מוצר למדינה זרה, לתרבות שהיא זרה לנו.
אוקיי.
נכון, כאילו, אנחנו מייצרים, אני, יש לנו הרבה, זאת אומרת, כמעט, זאת אומרת, יש לנו 20 יפנים שעושים את המשחק הזה בתכלס. לא אין-האוס באירופה, באירופה יש לנו 3, אבל יש לנו 20 אנשים נוספים שיושבים ביפן, ואנחנו בקשר איתם, והם עובדים רימוט איתנו ומייצרים את המשחק היפני הזה, ככה שלא מערבים עכשיו פה יושבים ומייצרים משחק יפני, אלא יפנים מייצרים משחק יפני ביחד עם מערבים, כן? זה מאוד חשוב.
כן.
אבל כן, בשבילי למשל, בשביל לדעת לנהל את זה, אז כן, אז הייתי צריך ממש לנסות להבין אותם, ולנסוע לשם, לגור שם ולספוג את הזה, לא עשיתי.
אוקיי.
אתה יודע, הייתי שם שבוע בפגישות בטוקיו, זה מאוד עזר לי, זה עשה, זה חיבר אותי לכל מיני מקומות שהייתי צריך. חוץ מזה, אתה יודע, עשיתי המון מחקר מרחוק, ואני צורך הרבה מאוד תכנים יפנים כדי להבין אותם, שזה נורא כיף שאפשר לעשות את זה.
כן.
באינטרנט, אתה יודע, מחבר אותך לכל מקום בעולם, ואתה מתחיל להבין דברים. אבל האם עכשיו בן אדם רוצה ללכת ולייצר איזשהו מוצר כלשהו לאיזושהי תרבות, האם זה טוב לנסות להבין אותם כמה שיותר? כן. ואם צריך לנסוע לשם, אז גם לנסוע לשם. אני חושב שכן. אני חושב שזה חשוב. אם אתה... כי אתה לא עושה מוצר לישראלים, אתה יודע, אם אתה עושה מוצר לישראלים,
אז אתה כבר פה.
אז אתה יודע מה הולך. אתה אפשר לדבר על זה עם, אתה יודע, עם חברים שלך וחברים שלי יקנו את זה.
הבנתי.
או, אתה יודע, או המשפחה שלך והמשפחה שלי יקנו את זה, תלוי איזה מוצר זה, מי מדברים.
אני אומר, בוא, אני אקח אותך, אני אקח אותך שלב אחד, אני אקח אותך שלב אחד לפני זה. אתה אומר, סע למדינת היעד ותייצר ותבין את התרבות ואז תנסה ליזום משהו, או כאילו, בוא אני אנסה ליזום משהו ועל הדרך אני אנסה להבין
מקור. זה תלוי מאיפה אתה מגיע. נגיד, אני הגעתי מזה שרציתי לעשות.
מחדרה במקור.
אז אם אתה, באמת, אם אתה יושב בחדרה ואתה אומר, אני רוצה עכשיו לעשות משחק למקום מסוים, ליפן, אז זה אומר שאתה רוצה לעשות משחק ליפנים. זה לא אומר שאתה במקרה רוצה לעשות, זאת אומרת, במקרה שלי זה היה שרציתי לעשות משחק שקשור מיוזיק גיים, משחק שקשור למוזיקה, ואז ראיתי שביפן יש תעשייה טובה. אם יש לך את התשוקה הזאת ליפן קודם, או למדינת יעד הזאת קודם, ואתה עוד לא יודע מה המוצר, סבבה לגמרי. סע לשם, תסתובב שם, תסתכל על אנשים, תדבר עם אנשים, תנסה להבין איך הם צורכים, מה הם צורכים, ומה אתה יכול לתת להם. אבל אתה יודע, זה קומיטמנט גם. צריך לראות שאתה באמת רוצה לעשות את זה.
צריך להיות לוויתן.
צריך להיות לוויתן. כן, של זמן. לוויתן של זמן. לתת את הזמן שלך ואת ה... blood, sweat and tears שלך, לתוך הדבר הזה, ולעשות את זה, כן. זה לא כזה פרויקט אקדמי חמוד כזה של לעשות את זה, זה, אתה יודע, זה בכל הכוח. זה סטארט-אפ.
הבנתי.
כן.
מדהים, על הכיפק. עוד משהו שהיית רוצה לדבר עם המאזינים, השומעים מי שהיה איתנו עד עכשיו? מילים אחרונות?
אני רק יכול להגיד שהפודקאסט נורא מגניב.
די, נו.
לא, באמת, הוא נורא מגניב, וכשמאזינים לו, אז... זה נותן הרגשה שיש אנשים מגניבים גם שם שמקשיבים. אז כן.
שמעתם? מי שמקשיב?
אתם מגניבים. אנחנו מגניבים,
ואפילו אני לא אמרתי את זה.
אתם מגניבים, חבר'ה.
תודה רבה.
טוב, תודה.
אז א', דניאל, המון המון תודה. אם מישהו רוצה ליצור אותך קשר, אנחנו שמים מהלינק של האתר.
בכיף, כן.
סבבה, אימייל מותר, אסור, מה אתה אומר?
אפשר, כן, כיף, אני תמיד שמח לשמוע, כמו שאמרתי, מגניבים, נכון? אז יאללה, כיף.
אוקיי, על הכיפק. חבר'ה, אז המון המון תודה, היה לנו פרק שהוא היה ארוך במיוחד אפילו, אז תודה לדניאל שהגיע, שצריכנו לתפוס אותו שעה לפני שהוא טס לנו חזרה לאירופה. יותר מזה, שוב, אני רוצה להודות לאייקה, ברחוב בפינת אליפלט ואלת 36, באמת, אנחנו נשאיר את הפרטים גם שלהם, אחלה מקום, היה תענוג לשבת כאן, ותודה רבה להם שסיפקו לנו את זה. אם יש דברים ששמעתם שאתם לא מסכימים, אם יש צורה שאתם חושבים שהשחקן היפני מתנהג אחרת, יש דברים שאתם חושבים שאנחנו צריכים להוסיף, בכיף, תוסיפו לנו בתגובות. אנחנו נמצאים עכשיו ומתרחבים לעוד פלטפורמות, אז תהיו בקשב לזה. המון המון תודה, ואם תוכלו לשתף ולהעביר קדימה, אנחנו מאוד נשמח. אנחנו הפודקאסט האסייתי הגדול ביותר במדינת ישראל, שסוקר את עולם העסקים הזה. אז תודה רבה לכם חבר'ה, ואנחנו נשתמע בהמשך. להתראות. תגיד להתראות, דניאל.
להתראות.
זהו. ביי ביי חבר'ה.